הגענו דף כ"ח עמוד ב', בשתי שורות מלמעלה, מאני מתניתין, כמו מהמשנה שלנו, למדנו במשנה בכ"ח עמוד א', חמץ שנוכרי שעבר לו בפסח, מותר בהנאה. והבאנו שלוש דעות של תנאים, דעת רבי יהודה, שחמץ שעבר לו בפסח אסור, דעת רבי שמעון שמותר, ודעת רבי יוסי הגלילי, שמותר אפילו בתוך פסח ליהנות מחמץ. אז הגמרא שואלת, מאני מתניתין? אי רבי יהודה, חמץ סתם כמה, אפילו זה נוכרי. אם דבר על רבי יהודה, רבי יהודה אמר סתם חמץ אחרי הפסח אסור. הוא לא חילק בין יהודי לגוי. אי רבי שמעון, ישראל נעי מישהו הקשרי, אפילו רבי שמעון, חמץ שעבר בפסח מותר אפילו של ישראל. אי רבי יוסי הגלילי, אפילו תוך זמנו נעי מישהו הקשרי בהנאה, אפילו בתוך פסח מותר ליהנות לדעת רבי יוסי הגלילי מחמץ. אז כמו מי הדעה במשנה? אמר רבי אחא בר יעקב לעולם רבי יהודאי. ויעליף סעוד האכילה מסעוד הראייה. באמת מדבר רבי יהודה, ומה שהוא אמר שחמץ שעבר לפסח אסור מהתורה, הכוונה דווקא חמץ של יהודי ולא של גוי. ולומד זה מסעוד האכילה מסעוד הראייה. מה סעוד הראייה? שכתב לו יראה לך חמץ שלך היא התורה והתורה של אחרים ושל גבוה. כלומר, החמץ שלך אסור, אבל של אחרים ושל גבוה, של נוכרי, של הקדש, זה מותר. אף סעוד האכילה, גם סעוד האכילה זה כך. שלך היא התורה, אבל אתה אוכל של אחרים ושל גבוה. ובאמת, עדין הוא אומר את הגמרא, דיבה למתנה אפילו באכילה למשל, אם הדין היה משנה אתה צריכה להגיד שחמץ שנוכרי אחרי זמנו, אחרי פסח מותר אפילו באכילה, לא רק בהנאה. יערנו על זה למשנה בזמנו. ועד דתנא דישראל אסור בהנאה, תנא מדין נוכרי מותר בהנאה. אגב זה שתנא שנה לגבי חמץ של ישראל שאסור בהנאה, אז הוא כבר שנה גם כן לגבי חמץ שנוכרי שמותר בהנאה. מכיוון שהם השתמשו במשקל הזה של הנאה ושל אכילה, אז כבר דיברו על הנאה. יותר מזה, ודינו דיבה אלה למתנה אפילו בתוך זמנו מותר. באמת מהדינה, המשנה אתה צריך להגיד שאפילו בתוך זמנו חמץ של גוי מותר בהנאה. ועד דתנא דישראל לאחר זמנו, תנא מי, תנוכרי לאחר זמנו. היה צריך להגיד אפילו בתוך פסח שמותר בהנאה. אלא מכיוון שדובר פה בישראל במשקל של אחרי זמנו, אחרי פסח, אז התנא של המשנה השנה גם לגבי חמץ שנוכרי אחרי זמנו. אז זה ביאור ראשון. ביאור ראשון של המשנה, שזו דעת רבי יהודה. הוא באמת מחלק חמץ שעבר עליו הפסח של יהודי יצאו מהתורה, של גוי מותר. רב אמר ביאור אחר, לעולם רבי שמעון, באמת הוא מדבר על רבי שמעון, ורבי שמעון אומר, כנסה כניס, הוא הועיל ועבר עליה בבעל יאוב על ימצא. דעת רבי שמעון, שלמות שהוא אומר, אין לאו מהתורה בחמץ שעבר עליו הפסח, הוא אומר, יש כנס של חכמים, שאסור חמץ שעבר עליו הפסח מדי רבנה. למה? הועיל ועבר עליה בבעל יאוב על ימצא, מכיוון שבעצם אדם אישה את החמץ ברשותו בפסח, ועבר לאיסור בעל יאוב על מצה, כנסו אותו חכמים אחרי פסח ליהנות מהחמץ. אומרת הגמרא, בשלמה לרב, אני יודע קטני שישראל אסור משום שנאמר לא ייראה. הרי בסוף המשנה שלנו, בכ"ח עמוד א', כתוב, שנאמר לא ייראה לך שאור. למה שנאמר לא ייראה לך שאור? אז אפילו רב, זה הגיוני, שחמץ שישראל אסור בהנאה, שנאמר לא ייראה, כי אדם עבר על זה לא ייראה בפסח, וכן כנסו אותו חכמים אחרי פסח. אלא רב אחא בר יעקב, שהוא פירש שחמץ של ישראל שעבר לפסח אסור מהתורה, משום לא יאכל חמץ בעיניה, היה צריך להגיד בגלל שאסור לאכול חמץ. משם הוא למד את זה. לא בגלל לא יראה לך, איך הפסוק הזה הולך עליו. אלא אומרת כבר, מי סבר את הסיפה כאן? אם אתה סבור שהפסוק בבית המשנה, היה לסיפה כמו שפירשת על הרישה כאן, זה הולך על הרישה של המשנה. ואחלי כמה, חמץ שנוכרי שעבר לפסח מותר בנה, משום שנאמר, לא יראה לך. שלך היא התורה, ואתה רואה של אחרים יש גבוה, יביאה לפסוד האכילה מסעוד הראייה, זה מסתדר מצוין. מי שפירש את המשנה כרבי יהודה, הוא מעד רבה, זה הולך לפי הרישה של המשנה, חמץ שנוכרי שעבר לפסח, מותר בהנאה, למדוע? כי לא יראה לך, לך הכוונה, לך תהיה התורה, ואתה רואה של אחרים יש גבוה, ועד רבה, לומדים סעוד האכילה מסעוד הראייה, למד אותנו שחמץ שעבר לפסח רק של יהודי אסור, ובשל גוי מותר. הגמרא מציין ששיטתם, של רב אחא בר יעקב ורבה, מתאימים לשיטתם במקום אחר. ואז דוד לטעמה יהודית מראה מה שאלו את השאלה, האוכל שאור שנוכרי שעבר לפסח לדבר רבי יהודה. כלומר, מי שאוכל, לפי רבי יהודה, שחמץ שעבר לפסח אסור מהתורה, מי שאוכל שאור שנוכרי, כלומר חמץ של גוי שעבר לפסח. אז רב אמר לו, כן, אין הבדל לדעת רבי יהודה בין יהודי לגוי. ורב אחא בר יעקב אמר, אינו לוקה. וזה כמו שלמדנו, רב אמר לו, לא יעליף רבי יהודה שעוד האכילה מסעוד הראייה. כמעט לפי רבה, שהוא הסביר בכלל שהמשנה שלנו כרבי שמעון, אומר רבי יהודה, לא חילק בין יהודי לגוי, הוא לא לומד שעוד האכילה מסעוד הראייה. מילה כשהוא אמר, חמץ שעבר לפסח, הכוונה אסור גם של יהודי וגם של גוי, ולכן אם אדם אוכל חמץ שעבר עליו הפסח של גוי, הוא לוקה. ורב אחא בר יעקב אמר, אינו לוקה, כי הוא בית אומר, יאליף שעוד האכילה מסעוד הראייה, ואתו חמץ של גוי שעבר בפסח, הוא בכלל לא האיסור שדיבר רבי יהודה, ולכן המשנה שלנו יכולה להיות כמו רבי יהודה. אבל הגמרא אומרת כאן עכשיו, והדר בי רב אחר ביעקב מהי, למרות מה שלמדנו, חזר בו רב אחר ביעקב מאותה סברה שרבי דעה סובר, שהוא לא אוסר חמץ שנוכרי שעבר לו בפסח. כפי שנראה בעריכות כאן, צריך ללמוד את הלימוד, ואז מוכיחים שאכן, לפי רב אחר ביעקב, הוא חזר בו בעצם מהפירוש שלו במשנה. הסוגיה מובד בברייתא דתניא, האוכל חמץ של הקדש במועד, מעל, ויש אומרים לו מעל. כלומר, מי שאוכל חמץ של הקדש בפסח, השאלה אם הוא עבר על מעילה או לא עבר על מעילה. ופה צריך לומר, שאדם לא נחשב כמועל, אלא אם כן הוא חיסר ממון כסף מההקדש, לפחות בשווה פרוטה. אז לכן, מי שסובר שהוא מעל, דעתו מתפרשת על פי רבי שמעון, שלפי רבי שמעון, חמץ שעבר עליו בפסח מותר בהנאה, אז לכן, חמץ שעבר עליו בפסח, שהיה ברשות ההקדש במשך הפסח, היה פסח, ההקדש יכולה לפדות את החמץ הזה, ולמכור אותו אחרי פסח, בעצם החמץ הזה שווה ממון, ולכן מי שאכל חמץ של הקדש בפסח, הוא בעצם גרם לחיסרון של ממון של הקדש, כי שוב, יכולו לחכות אחרי פסח ולמכור אותו, ולכן נחשב מעל. זו דעה ראשונה, אוכל חמץ של הקדש במועד מעל. ויש אומרים לא מעל, יש אומרים זה לא נקרא מעילה. ומדוע לא נקרא מעילה? כאן הגמרא מבארת שיטות שונות מדוע זה לא נקרא מעילה. שיטה ראשונה, מן יש שומרים, שואלת הגמרא, אמר רבי יוחנן, רבי נחוניה בן הקנה. אז השיטה הראשונה, רבי יוחנן, אומר זו דעת רבי נחוניה בן הקנה. מה אומר רבי נחוניה בן הקנה? דתניא, רבי נחוניה בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומין. מה שבת מתחייב בנפשו פטור מן התשלומין? אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו פטור מן התשלומין. כלומר, הוא היה הופך את יום הכיפורים לעניין שבת, כלומר דין מלאכה ביום הכיפורים כמו דין מלאכה בשבת, לעניין חיוב תשלומים. מה למדנו בזה? מי שעושה מלאכה בשבת, הוא פטור מתשלומי ממון שהוא התחייב בהם בשעת מעשה. נניח, הוא הדליק גדיש של חברו בשבת. אז הוא לא חייב לשלם על זה. למה יש כלל? קם לי בדרה במיני. כלומר, די לו בעונש החמור יותר. מכיוון שהוא בעצם מתחייב מתוך המעשה הזה גם חיוב מיטה, כי הוא חילל שבת, אז לא מחייבים אותו בתשלום הקל יותר, תשלום הממון. לכן, מכיוון שזה בשבת. רבי נחוניה בן הקנה אמר שכך דין גם יום הכיפורים. מלאכה ביום הכיפורים אותו דבר, למרות שמלאכה ביום הכיפורים קלה יותר משבת. כלומר, זה רק כרת, זה לא סקילה. מה שבת מתחייב בנפשו, הוא פטור לתשלומים גם יום הכיפורים. מי שעושה מלאכה ביום הכיפורים, מתחייב בנפשו, פטור מתשלומים. אם כך, לפי רבי נחוניה בן הקנה, יש לפתור את מי שאוכל חמץ של הקדש מתשלומי מעילה. שהרי הוא מתחייב כרת על אכילה, הוא לקח חמץ של הקדש בפסח ואכל אותו. אז הוא גם ככה חייב כרת על איסור חמץ. לכן פטור ממעילה. זו דעה ראשונה, שרבי יוחנן אומר למה יש אומרים לא מעל, מי שאוכל חמץ של הקדש במועד, בגלל שבעצם יש פה ממון, יש פה אבון חמור יותר, של כרת שהוא חיה בפסח, הוא פטור על המעילה, על תשלום ממון להקדש. רבי יוסף יש לו הסבר אחר. רבי יוסף אמר בפודים את הקודשים להכינה לכלבים כמפלגי. מחלוקת התנאים אם בדין מי שאוכל הקדש, חמץ של הקדש בפסח, זה השאלה שאם אפשר לפדות הקדש שרק לצורך להכין לכלבים. כלומר, לפי רבי יוסף אי אפשר למיד את המשנה כדעת רבי יהודה, שחמץ בפסח גם אחרי פסח אסור בהנאה, וגם לא כרבי שמעון. כי נכון, לפי רבי שמעון, חמץ אחר הפסח מותר בהנאה, אבל בתוך פסח זה עדיין לא נחשב דבר שיש בו שווי ממוני, ולכן מי שאוכל חמץ של הקדש בתוך פסח, עדיין אין לו שווי ממוני, כלומר, לדעתו צריך לומר, דבר הגורם לממון לא נחשב ממון, דבר שגורם לממון, שאם תחכה קצת, אתה תוכל לגרום אותו להיות ממון, אז הוא נחשב ממון או לא, אנחנו נראה את זה בעמוד הבא, אבל בכל אופן, לכן הוא חייב להעמיד בעצם את הברייתא הזאת, כדעת רבי יוסי הגלילי שמותר בפסח ליהנות מחמץ. לכן, מאן דאמר, מעל, מי שסובר שאכן מעל, מי שאוכל חמץ של הקדש, הוא מעל במועד, הוא סובר, כסבר, פודים את הקודשים להכילה לכלבים. אפשר לפדות את הקודשים כדי להכיל גם לכלבים. בעצם, לפי רבי יוסי הגלילי כמובן, חמץ בפסח מותר בהנאה, אז היה אפשר לפדות את החמץ של הקדש בתוך פסח כדי להכין לכלבים, שוב, בתוך פסח, כי מותר ליהנות מחמץ בפסח, לפי רבי יוסי הגלילי. ומאן דאמר לא מעל, מי שסובר לא מעל כסבר, אין פודים, לא פודים קודשים כדי להכיל לכלבים. מילה בעצם אין לחמץ של הקדש שווי ממוני, מילה אין פה מעילה. זו דעה שנייה להסביר את זה. ועוד הסבר, רב אחר ברב התנא לה, להשמת המשמד רבי יוסף בעל לשנה, היה שונה את ההסבר בשם רבי יוסף בצורה אחרת. דכולי עלמא אין פודים את הקודשים להכילן לכלבים. כולם סוברים שלא פודים את הקודשים כדי להכיל לכלבים. אלא האחה באה כמפלגה. בדבר גורם המון כהמון דמי. באמת חוזרים ואומרים שהברית הזו כדעת רבי שמעון, שהחמץ שעבר לה בפסח מותר בהנאה. אלא מה? השאלה אם דבר גורם לממון נחשב כממון. מה דמר מעל? מי שסובר שאכן מעל, מי שאכל חמץ של הקדש בפסח, הוא סובר דבר גורם לממון כממון דמי. מה שיכול לגרום לממון נחשב כבר עכשיו לממון. ולכן יש לחמץ הזה של הקדש שווי ממוני עכשיו. כי אפשר להשתו אחרי פסח, לבדות אותו, כדי להכין אותו לישראל, ויש בו ממון. לכן אם הוא מאכל אותו גם בפסח, הוא מעל. ומאן דאמר לא מעל, הוא סובר כסבר דבר גורם ממון לאו כממון, דם לא נחשב כממון, ומכיוון שהוא לא נחשב ממון עכשיו, ודבר גורם ממון לא נחשב ממון גם אחר כך, ומילה בעצם אין פה מילה, אין פה דבר שהוא מעל עם שווי ממוני. רב אחר ביעקב אמר, ופה מביאים את הפירוש של רב אחר ביעקב שטענו, שהוא חזר בו מהפירוש שלו בדברי רבי יהודה, דכולי עלמא דבר גורם ממון כממון דמי, הוא סובר שכולם סוברים דבר גורם ממון נחשב כממון. והאחה בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון הכניסה, נחלקו תנאים באותה מחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון, אם חמץ שעבר לפסח, אסור בהנאה או לא. מאן דאמר לא מעל כרבי יהודה, מי שסובר לא מעל, הוא סובר אכן כרבי יהודה. שחמץ שעבר לפסח אסור בהנאה, בעצם אין לחמץ של הקדש, שום שווי ממוני, לא בתוך פסח ולא אחרי פסח, ומי שאוכל אותו, לא מעל. זה מי שסובר לא מעל. ומאן דאמר מעל כרבי שמעון, מי שסובר מעל כרבי שמעון, כי הוא אומר חמץ שעבר לפסח. מותר, מילה יש בו שובים המוני, ודבר גורן המון, עמדנו, נחשב כממון, ולכן יש פה מעילה. עכשיו הגמרא בא להוכיח, מאיפה אנחנו יודעים מהתשובה הזאת של רב אחר בר יעקב, מההסבר הזה של רב אחר בר יעקב, שאכן הוא חזר בו ממה שהוא אמר מראש, שרבי יהודה סובר שחמץ של גוי מותר אחרי פסח בהנאה. הנה, והרב אחר בר יעקב, הוא אמר, רבי יהודה היה למסורת האכילה, למסורת הראייה, ורבי יהודה, לפי רב אחר בר יעקב, הוא הסביר בדעת רבי יהודה, שהוא למד מסורת האכילה, מסורת הראייה. כלומר, מילה חמץ של נוכרי, אחרי פסח מותר בהנאה, אז רואים מפורש פה לכאורה, שיש בו שווי ממוני. אז איך אומר פה שם פה שווי ממוני? הרי חמץ של נוכרי לעניין זה, זה כמו חמץ של הקדש. גם של חמץ של נוכרי, וגם חמץ של הקדש, לא חייב בביאור בפסח, אין בו איסור חמץ. לכן לכאורה, אחרי פסח מותר בהנאה לדעת רבי יהודה. אז איך רבי יעקב אמר, שלפי רבי יהודה אין חמץ של הקדש שום שווי, אפילו אחרי הפסח. אלא כנראה צריך לומר שהוא חזר בו, להדר ברב אחר ביעקב מההיא. בעצם הוא סובר שאכן רבי יהודה אוסר כל חמץ אחר פסח בהנאה, גם שנוכרי, גם שהקדש, גם כמובן בתוך פסח וגם אחרי פסח. רב אשי יש לו הסבר אחר למחלוקת שלמדנו לאדם שאכל הקדש, חמץ של הקדש במועד, הוא מעל או לא מעל, יש פה הסבר אחר, מדוע לא מעל. רב אשי אמרנו כולם מהם פודים, באמת כולם סוברים שלא פודים את הקודשים להכיל לכלבים, וגם כולם סוברים שדבר גורן לממון לאו כהמון דמי. אז אם ככה, מה בדיוק המחשובי הממוני? נחלקו, אחרא בפלוגתא דרבי יוסי הגלילי ורבנן כמפלגי, נחלקו כאן במחלוקת של רבי יוסי הגלילי וחכמים. מה דמר מעל כרבי יוסי הגלילי? שבעצם חמץ בתוך פסח מותר בהנאה, וכמובן אם חמץ בתוך פסח מותר בהנאה, יש פה שווי ממוני כמובן, כבר בתוך פסח. ולכן מי שאכל חמץ של הקדש בתוך פסח, הוא מעל, כי יש פה שווי ממוני. ומאן דאמר לא מעל כרבנן, הוא סובר כחכמים, כלומר רבי יהודה או רבי שמעון, שחמץ בפסח אסור בהנאה, מילא אסור ליהנות מהחמץ בכלל, ואין בו בעצם שווי ממוני, ולכן הוא לא מעל. כאן ציינו את הסוגיה הזאת, לפרש את המשנה. הגמרא עכשיו עוברת לעסוק בעניין תערובת חמץ, וגם הסוגיה הזו קשורה למה שלמדנו במשנה. אמר רב, חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, בין שלא במינו, אסור. שלא בזמנו, במינו אסור, שלא במינו מותר. צריך לתת איזו הקדמה אולי קצרה לדיני תערובות. חמץ שיתערב במאכל אחר. יש לנו כמה סוגי תערובות. יש תערובת לח בלח, יש תערובת יבש ביבש. כלומר, יבש ביבש זה תערובת שיש חתיכה נניח שבשר טריפה עם חתיכות כשרות. או לח בלח זה, לדוגמה, מרק של נבלה, נפל תוך מרק כשר. כלומר, זה דבר שנבלה לגמרי. אז יש כמה סוגי תערובת, יש גם מין במינו, מין בשל מינו. מין במינו זה מין אחד בתוך אותו מין. חיטים, בתוך חיטים נניח של חדש אסורים, בתוך חיטים מותרים, מותרות, וכן, או מין בשל מינו, דבר, אז נניח מין בשל מינו זה כמובן חלב בתוך בשר, דברים שהם אינם אותו מין. וגם עוד דבר חשוב לומר, זה דבר שנותן טעם. בפשטות מקרה שטעם האיסור ניכר בתערובת, אם יש איסור שנפל תוך היתר וטעם האיסור ניכר בתערובת, אז האיסור לא מתבטל ברוב כמובן. מדוע לא מתבטל ברוב? למרות שבאופן כללי איסור נופל לתוך היתר הוא מתבטל ברוב. אבל לא מתבטל ברוב אם נותן טעם. מדוע? כי אפשר להרגיש את האיסור. ולכן אמרו חכמים שהוא מתבטל ב-60, או מתבטל כל עוד אפשר להרגיש את הטעם. כי כארון אמרו חכמים אפשר להרגיש את הטעם עד 60. אבל באמת אפשר גם בפחות אם לא מרגישים את הטעם, או עד 60. אלו הכללי תארות הבסיסיים ביותר. עכשיו אנחנו עוסקים בו בעצם בחמץ שהוא התערב בהיתר, עוסקים בו גם בזמנו, חמץ בזמנו, הכוונה, אם תערב חמץ בתוך פסח, אז אומר רב, יש פה כמה שיטות, אומר רב, שיטה ראשונה, חמץ שיתערב בזמנו בתוך פסח, בין במינו בין בשאין מינו, בין אם הוא יתערב במינו בין בשאין מינו, אסור. החמץ לא מתבטל ברוב, וכל התערובת אסורה, אם זה בתוך פסח. שלא בזמנו, אם תערב שלא בזמנו, כמו אחרי הפסח, אז תלוי אם זה במינו או שלא במינו. אם במינו אסור, אם תערב במינו זה אסור, אם שלא במינו, החמץ מתבטל ברוב, מותר לאכול את התערובת. זה מה שאמרנו, שלא במינו מותר. עכשיו הגמרא תקשה על זה, אומרת הגמרא, במה עסקין, באיזה מקרה אנחנו עוסקים? אילם הבן נותן טעם, מדובר שהחמץ הוא נותן טעם בתערובת בהיתר, אז שלא בזמנו, שלא במינו, כשאמרנו שלא בזמנו אחרי פסח, ושלא במינו אמרנו זה מותר. היה איתם, איך זה יכול מותר? איך זה יכול להתבטל ברוב? הרי נותן טעם. אלא חייבים לומר שמדובר פה במשהו חמץ. כלומר, כמות כזו שלא נותן טעם בתערובת. כי אמרנו שזה מותר, איך דבר מתבטל ברוב נותן טעם? אמרנו זה לא ייתכן. אם כן, אנחנו עוסקים בעצם בכמות מאוד קטנה של חמץ, כמות שלא נותנת טעם. אז הגמרא מבארת יותר לדעת רב. חמץ בזמנו, בין במינו, בין בשלום במינו, אסור. מדוע זה אסור? אפילו אין בו כדי לתת טעם. רב וטעמי, דרב ושמואל דמת רביו, רב ושמואל הם סוברים כל איסורים שבתורה במינו במשהו, שלא במינו בנותן טעם. הם סוברים שכל איסור שבתורה שנפל לתוך מינו, אוסר את התערובת מין במינו. מדוע? כדעת רבי יהודה. דעת רבי יהודה, מין במינו לא בטל. יש על זה דיונים ארוכים בהלכות תערובות. מדוע מין במינו לדעת רבי יהודה לא בטל? בכל אופן פשטות אין פה ביטול בדברים דומים זה לזה. ולכן זה מה שהם סוברים. לכן לא משנה בין אם מדובר על בזמנו, כמו שאמרנו, במינו, בין שלא במינו אסור, כי אם מדובר על מינו, מין במינו לא בטל. אז מדוע בכל זאת בזמנו שלא במינו גם אסור? אז כתוב, רב גזר חמץ בזמנו, אם מדובר על חמץ בתוך פסח, הוא גזר שלא במינו, עת ומינו. נכון, מין במינו תמיד בטל, אבל מכיוון שמדובר על חמץ בתוך פסח, הוא גזר שלא במינו, גם אם זה נפל משהו שלא מינו, עת ומינו. ושלא בזמנו, במינו אסור, אמרנו אם זה לא בזמנו, אז במינו זה אסור, כדעת רבי יהודה, אמרנו מין במינו לא בטל. אם שלא במינו מותר, אבל אם שלא בזמנו וגם לא במינו, זה כבר אין מה לגזור. כלומר, מדובר גם אחרי פסח, מדובר גם שלא במינו, תערובת מין בשאין ומינו, אז שלא בזמנו ושלא במינו, עת ומינו, כולי לא גזרים, עד כדי כך לא גוזרים. זו דעת רב. שמואל אומר, דעה אחרת, שמואל אמר, חמץ בזמנו במינו אסור, שלא במינו מותר, שלא בזמנו בין במינו בין שלא במינו מותר. הגמרא מבארת את שיטתו, חמץ בזמנו במינו אסור, כמו שאמרנו כבר רב ושמואל, שמואל תמי, דרב ושמואל דמת רביו, כל איסורים שבתורה במינו אסורים במשהו, שלא במינו בנותן טעם, כמו שאמרנו מי מבינו לא בטל, כל איסורים שבתורה, וכן אם מדובר על חמץ שנפל בתוך זמנו, כלומר בתוך פסח במינו, זה אסור. אבל הוא לא גוזר כמו רב שלא במינן, עת ומינה לא גזר, רב גזר שלא במינו בתוך פסח, עת ומינו, הוא לא גוזר את זה, ולכן הוא סובר, כמו שאמרנו, חמץ בזמנו במינו זה אסור, ושלא במינו מותר. למה חמץ שאחרי פסח לדעתו, בין אם זה במינו, בין אם זה אינו מינו, זה מותר לדעת שמואל, שלא בזמנו, בין במינו, בין אם שמינו מותרים, כי רבי שמעון הוא סובר שחמץ שעבר לפסח בעצם אין לו אסור מהתורה, לכן הוא לא אוסר את התערובת. כל האיסור שדיברנו, איסור מהתורה שנופל לתוך היתר, אבל פה מדובר על איסור של כנס, של חכמים, שכנסו אותו, שמי שאישה פסח בביתו, יהיה חמץ שעבר לפסח יהיה אסור. ולכן אין פה איסור בתוך תערובת לדעת שמואל. זו דעת רב ושמואל. יש פה שיטה שלישית, רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר חמץ בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, אסור בנותן טעם. שלא בזמנו, בין במינה, בין שלא במינן מותר. והגמרא מבארת, חמץ בזמנו, אם מדובר שוב, חמץ בפסח שנופל בין במינו, בין שלא במינו, בנותן טעם, פה זה לא במשהו. רק אם נותן טעם, רק אם החמץ נופל את הרוב ונותן טעם, אז הוא עושה בין אם זה מינו, בין שאינו מינו. ורבי יוחנן הולך לטעמו, שונה מרב ושמואל שראינו. רבי יוחנן וריש לקיש שם מתרבים, הם אומרים כל איסורים שבתורה שנופלים מתוך היתר, כן? בין במינן בין שלא במינן, בנותן טעם, לא אוסרים את התערובת, אלא אם כן נותנים טעם בתערובת. שלא כמו רב ושמואל שאומרים, אם במינו לא בטל בלי קשר לטעם. לכן חמץ שיתערב בזמנו, אוסר את התערובת רק אם יש בו טעם, בין אם זה מינו, בין אם זה אינו מינו. אבל שלא בזמנו, חמץ שעבר עליו בפסח, בין במינו בין שלא במינו, מותרים כרבי שמעון. סובר גם כרבי שמעון, שחמץ שעבר עליו בפסח לא עשו מהתורה, ובעצם זה כנס שקצו חכמים, זה רק אם זה חמץ בעינו, לא חמץ שנפל בתוך תערובת. הגמרא תבאר יותר בזה, כמו מהלכה, אומר, אומרת הגמרא כך, אמר רבא, הלכתה, חמץ בזמנו בממנו בין שלא במינו, עשו במשהו כרב, שלא בזמנו בממנו בין שלא במינו, מותר כרבי שמעון. כלומר רבא, פוסק הלכה. אם מדובר על חמץ שיתערב בפסח, בזמנו, אבל אם זה מינו או שלא במינו, גם אם הוא לא נותן טעם, אפילו במשהו, עשו. כלומר, מחמירים בחמץ בתוך פסח, לאסור אפילו משהו, כדעת רב. וגם גוזרים, שלא במינו את ומינו. אבל אם מדובר על חמץ שאחר פסח, שלא בזמנו, בין במינו, בין שלא במינו, מותר כרבי שמעון, שהחמץ שעבר בפסח אכן עשו לו, אינו עשו מהתורה, ולכן גם לא אוסר את התערובת. זו ההכרעה של רבא להלכה. הגמרא המקשה על זה, מי אמר רבא אחי, אם באמת רבא אמר כך, ואמר רבא, רבי שמעון קנס לקניס, רבא הוא זה שאמר, שרבי שמעון קנס, עושה חמץ שעבר לפסח, מדין קנס, הוא ילבר לבעל יהובה נמצא. אז אחרי כפי שכבר הסברנו, אומרת, הגמרא אני מילי בעיני, כל זה שקנס רבי שמעון חמץ שעבר לפסח, זה רק אם החמץ בעינו, בפני עצמו. אבל זה תערובת כשהוא מתעורר במאכל אחר, מאכל שיותר לא, אז לא עשה רבי שמעון. לכן חוזרים, חמץ בתוך פסח אוסר אפילו משהו, גם במינו וגם בשלום במינו. אבל אחרי פסח, כדעת רבי שמעון, שגם אם נופל בתוך תערובת, לא אוסר. ואז הרב לטעמי, ופה מסבירים שרב אכן הולך לטעמו, שהוא סובק רבי שמעון בזה, שחמץ שעבר לפסח עשו רק משום כנס. דאמר רבא, כי אבינן בי רב נחמן, כשרבא, כשהיה, אמר שלמדנו תורה בבית מדרשו של רב נחמן, הוא אמר, כי אבו נפקי שבעה יום עד פסחה, כשיצאו שבעת ימי הפסח, בעצם מותר כבר לאכול חמץ, אמר לנו, רב נחמן אמר לנו, פוקו וסבינו חמירה דבני חלה, צאו וקנו שעור של בני החיל, כלומר, שעור של נוכרים, שעור של גויים, אפשר יהיה לאכול זה, ואיך זה יכול להיות? כלומר, הייתי רב נחמן לאכול חמץ של נוכרי אחרי פסח, למרות שהוא עפה אותו בפסח, איך זה יכול להיות? אלא זה שיטת רבי שמעון, שחמץ שעבר לפסח עשו באכילה ובהנאה רק מטעם קנס, אבל אם זה חמץ שנוכרי שעבר לפסח מותר כמובן, כי אין פה שום קנס. מה הקנס פה? חמץ בפסח מותר לנוכרי. כל הקנס זה רק על יהודי שישעת חמצו, עבר בעל ירוב ונמצא, אבל אחרי פסח אין מה לקנוס על חמץ שנוכרי. הגענו ללמד עלול א', עוסקים בנושא אחר לגבי הגלת כלים, ונראה את זה בדף הבא. חזק וברוך.